אז השיחה היום על אי-היאחזות, מדיטציה כתרגול של אי-היאחזות. יש הרבה דרכים לתאר ולהסביר כיצד התרגול הזה עובד. יש יותר מדרך אחת, הוא עובד ביותר מאופן אחד. אחת הדרכים האפשריות לתאר את מה שקורה לנו בתהליך של תרגול מדיטציה, לתאר את תרגול המדיטציה כתרגול של שחרור, תרגול של הרפייה. בשפה המקצועית, הבודהיסטית, של הטקסטים, של הדרמה, של המונחים שבהם משתמשים במסורת, מדברים על תרגול של אי-היאחזות או על פיתוח אי-היאחזות. וההבנה היא שהלב והתודעה שלנו מרפים את הנטייה להתכווץ סביב רעיונות, רגשות, מחשבות וכו' וכו', כאשר הלב והתודעה מרפים, זהו חופש. והבודה מתאר את זה כחופש המתוק ביותר, כחופש המשמח ביותר, הרבה יותר משמח מכל סוג אחר של חופש ואושר שאנחנו מכירים. האושר שאנחנו מכירים בדרך כלל בא מאובייקטים, בא מהתנסויות, הוא תלוי תופעות מסוימות שמופיעות, אומרים לי משהו מאוד משמח, זכיתי באיזה פרס, בן זוג, בת זוג הכי מדהימה, אמרה לי כן. אז יש רגעים ונסיבות שהופכים אותנו מאוד שמחים ומאוד מאושרים. והבודה אומר, כן, נכון, לכן משמח באותו רגע, אבל ישנו אושר הרבה יותר גדול מזה, והוא אושר שמושג מזה שהתודעה והלב עושים את התנועה הזאת, מרפים. על זה אני רוצה לדבר. עכשיו, בשיחה, לנסות עד כמה שאפשר לחבר את זה לתרגול שלנו. ובאמת זה די הקשר בין מה שאולי תרגלנו עד עכשיו, ואנחנו פחות או יותר יום שלם כאן, 24 שעות מתרגלים. חלק זה נראה נצח, מתי זה יגיע כבר עשינו את זה. וחלק זה נראה מאוד מתסכל, חלק זה נראה שעוד לא התחלנו להבין מה קורה פה. והקשר הזה לא כל כך ברור, הקשר בין התרגול הזה, לשבת ולהסתכל בנשימה עוד ועוד, ולראות את התודעה הנודדת. הקשר בין זה לבין הסיבות שבאתי הנה, לא מאוד ברורות לנו. לא תמיד מאוד ברור לנו. אז אמרתי שהתרגול הוא אחד הדרכים להבין כיצד חופש מושג, זה דרך אי-היאחזות. אז קודם כל בוא ננסה להבין מה זה אי-היאחזות. וקודם כל בצורה הכי פשוטה, התודעה, הלב והתודעה מתכווצים סביב רעיון מסוים, דעה מסוימת, חוויה מסוימת, תופעה שקוראים לה בשפה הפאלית אופדנה, נוצר איזשהו קיבוץ, איזשהו נחזות. וחשוב להגיד במקור זו תופעה מנטלית שהיא גם משפיעה, יש לה גם ביטוי גופני, גוף ותודעה מאוד קשורים. ואם אם, בסוף, אם זה עדיין נשמע לכם מופשט מדי, אז בשפה המאוד יומיומית והפשוטה זו אותה תחושה של אני חייב את זה ככה, אני רוצה, אני צריך שהדברים יהיו ככה. הדברים חייבים להיות באופן המסוים שבו אני חושב ומרגיש, אני צריך להיות באופן המסוים שאני מאמין שאני צריך להיות. הוא, היא, בן הזוג שלי, הילד שלי, אבא שלי, ראש הממשלה שלי, צריך להיות בצורה מושרת, מסוימת. באיזשהו מקום נוצרת התניה, התניה מנטלית ותלות, תלות ברעיון או בעמדה של איך אני חושב שהדברים צריכים להיות, איך הדברים צריכים להיות. אז הדברים צריכים להיות ככה, ועד שהם לא יהיו ככה, אני לא יכול להיות מאושר. אז באיזשהו מקום, כל פעם שאנחנו אוחזים במשהו, הבודה אומר לנו, איבדנו את החופש שלנו, נתנו את המפתחות לאושר שלנו בידיו של מרא. מרא הוא הדמות המיתולוגית בתקופה של הבודה, שמסמל, אותה דמות שמסמלת את כוחות הסבל. תפקידו המיתולוגי של מרא זה לשמר אותנו בעולם של צרכים לא מסופקים, בעולם של מעגל אינסופי של לרצות להגשים משהו, לרצות להשיג אותו, ושוב ושוב להתגלגל במאבקים אחרי הדברים שאנחנו רוצים ולא מצליחים להשיג. אז מרא הוא האנטיתזה לחופש, וכל פעם שאנחנו נאחזים במשהו, אז איבדנו איזושהי מידה של חופש בחיים שלנו. עכשיו, הקושי של תוכנת, אני קורא לזה תוכנת היחזות, זה בעצם איזשהו סוג של תוכנה, איזשהו הרגל מנטלי. הקושי שאנחנו מכירים את התוכנה הזאת, את הנטייה בתוכנת להיחז, פחות יותר מה שאנחנו זוכרים את עצמנו. הנטייה להיחז קיימת, והיא נראית לנו כל כך נכונה, כל כך טבעית, כך שאנחנו לוקחים אותה בדרך כלל for granted, ואנחנו מאמינים, זה אכן כך, באמת. העושר שלי תלוי במה אנשים יגידו לי, יגידו עליי. העושר שלי תלוי באיך בן הזוג שלי יכבד אותי או לא יכבד אותי. העושר שלי תלוי בילדים שלי יהיו עצמאים, והם יעשו את מה שאני רוצה שהם יעשו, וכן הלאה. אז לוקח קצת זמן ותרגול להבין שההיחסות היא לא הכרח קיומי, היא בעצם הרגל מאוד עמוק, הרגל של הבודה קרא לזה הרגל של התודעה הלא ערה לטבעה החופשי, הוא להיחס בדברים, להאמין שאנחנו זקוקים שהדברים יהיו בצורה מסוימת ולא בצורה אחרת. ותשימו לב, כל פעם שעולה בכם רעיון, שאתם מזהים איזושהי אחיזה, יש אני בתוך הרעיון הזה. אני ותוכנת האחיזה ודפוס האחיזה מופיעים ביחד. הם תלויים ביחד. אני צריך שזה יהיה ככה. אני חושב שאסור לו לעשות את זה. אני מאמין. אני מאוד מתנפח ומאוד סובר נפח ונוכחות ביחד עם רעיון האחיזה או דפוס האחיזה. ויבואו אנשים ויגידו, שאלה לגיטימית, מה בחרה בלאחז? אולי יש משהו טוב בלאחז. אולי יש דברים ששווה לאחז בשבילם. אם אני רוצה מקצוע מסוים, אני רוצה לבנות לעצמי בית, אני רוצה להחליף את האוטו, אני רוצה להיות כך וכך, עורך דין, באמת לא דבר שקורה בבית של תובנה, אבל יש אנשים שרוצים להיות עורכי דין. אגב, זה מה שאמרתי, זה לא נכון, יש פה עורכי דין, וזה סבבה להיות עורך דין. אבל זה, אתם מבינים על מה אני מדבר, יש לנו זה רעיון, והם יגידו, ואנחנו אומרים לפעמים, שווה לאחז. זה חשוב לי, חשוב לי למצוא את זוג, חשוב לי להקים בית, חשוב לי כך וכך. אז האחיזה עוזרת לי להשיג את מה שאני אומר, מה שאני רוצה. ויכול להיות ש... צודקים אותם אנשים האלה שאומרים, השאלה היא, השאלה שמעניינת אותנו, לפחות אותי מההיבט הזה של התרגול, זה האם אנחנו ערים למחיר או למחירים שאנחנו משלמים כאשר אנחנו נאחזים. ואומר לנו הבודה, ואנה תנהגו כפי שהבודה המליץ, אל תיקחו את הדברים for granted רק כי הבודה אמר אותם. תבדקו אותם בהתנסות שלכם. אז כל מה שנאמר פה זה חומר למחשבה ולבדיקה ובעיקר לתרגול ולהתנסות. התרגול וההתנסות שלנו יגיד לנו אם הדברים שנאמרים פה אם הם באמת נכונים, זאת הצעה. אז אומר לנו הבודה שהמחיר של ההיאחזות יהיה סבל. כל פעם שאנחנו נאחזים במשהו, אנחנו מאבדים חופש, אז אנחנו נהיים תלויים בו. על בסיס ההיאחזות, מופיעה כל האומללות ואי הנחת והסבל שלנו. הסטרס מופיע על בסיס של היאחזות. הכעס מופיע על בסיס של היאחזות. האשמה מופיעה על בסיס של היאחזות. חרדה מופיעה על בסיס של היאחזות. חוסר יכולת להחליט לכאן או לכאן. חוסר ודאות מה נכון לי, מה לא נכון לי. וכן הלאה וכן הלאה. מופיעים על בסיס של היאחזות. אז אם אנחנו מוכנים לשלם את המחיר, את המחירים האלו של אי שקט, של סטרס, של דאגה, של חרדה וכן הלאה וכן הלאה, כדי להשיג את מה שאנחנו רוצים להשיג, תואר וכו', בסדר, אז אנחנו מודעים, אז אנחנו יודעים יחסים של סיבה ותוצאה, אנחנו יכולים לעשות את זה. אבל אם אנחנו בעניין של חופש, אם מה שבאמת מעניין אותנו, וכן מעניין, חשוב תואר, חשובה פרנסה, חשוב בני זוג, הרבה דברים חשובים, אבל יקר לנו יותר מהכל החופש שלנו, היכולת של הלב להיות פתוח, הלב והתודעה להיות פתוחים בכל ההיבטים של החיים שלנו, שזו מילה אחרת, להגיד חופש, אז אנחנו מוזמנים לבדוק עד כמה שווה לנו להיאחז, ואם שווה או לא שווה. אז מה המבחן לדעת אם נאחזנו או לא? וזה מבחן לא פשוט, כי ההיאחזות קורית הרבה מאוד, לא כל הזמן, אבל יש כמה שאלות שעוזרות לנו לחתוך דרך הבלבול ודרך הבלבול של התודעה ולדעת אם אנחנו ברגע זה, אם אנחנו נאחזים לא. והשאלות, שאלה אחת, שתי שאלות זה האם משהו חסר ברגע. ואם אתם רוצים, זה יכולה להיות הנחיית מדיטציה מעכשיו ועד השחרור. מה חסר ברגע זה? מה ברגע זה כשאנחנו יושבים כאן, מקשיבים, האם יש משהו שחסר לרגע זה? או השאלה המשלימה, האם יש משהו מיותר ברגע הזה? אם ברגע הזה אני מרגיש שמשהו בהתנסות שלי, בטוטליות של ההתנסות שלי, מיותר, אני לא רוצה אותו, עדיף שלא יהיה, אז זה סימן שיתכן ונאחזנו. נאחזנו בזה שאנחנו זקוקים למשהו שימלא אותנו, ישלים אותנו, את החוסר שאנחנו מרגישים כרגע, או שמשהו בהתנסות שלנו מפריע לנו ואנחנו רוצים להיפטר ממנו. אז שתי השאלות האלה מביאות אותנו מאוד קרוב לגלות במה נאחזנו ברגע. שאלה נוספת שיכולים לשאול, שאלה מקבילה, זה האם אני באמת חופשי ברגע? האם אני באמת מרגיש כרגע חופשי כפי שאני כרגע? אז עוד שאלה, לפעמים הוא מופשטת מדי, ואז שני השאלות האחרות הן יותר קונקרטיות. וכשאנחנו שואלים את השאלות האלה, ואפשר בהחלט להכניס אותן כחלק מהתזכורות שלנו תוך כדי התרגול, נוכל אולי להתחיל לגלות במה נאחזנו. עכשיו, יש משהו טריקי בהיחזות, יש הרבה דברים טריקים בהיחזות, ואני רוצה רק להגיד שהשיחה הזאת תכסה אם היא תלך טוב מבחינתי, אז היא תכסה ככה מעולם האפשרויות של להבין ולתרגל היחזות, אבל זה סוג של התחלה. יש משהו טריקי בהיחזות, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שזה קורה לאחרים או תלוי באחרים, וזה לא, ולי זה לא ככה. אני חושב את דוגמה שעלתה לי, כשנולד הבן הקטן שלנו, הוא היה כזה קטן, חמוד, עוד לא מחובר למסכים, ועוד לא צועק, ועוד לא שם צ'ל בשערות, כן, שהגיל החמוד הזה. אז שכב בעריסה שלו, והיה נהנה מהחיים, שלא היה נהנה מהחיים, הוא היה צועק, והיה קובל ציצי, והכל היה בסדר. אז רוב הזמן היה ממש פנטסטי. לפעמים אנחנו היינו יושבים בבית, והוא בעריסה, ופתאום אנחנו שומעים צעקות. מה קרה? רצים אליו, ורואים שככה הילד בן חצי שנה כזה, תנועות לו, היד שלו הייתה מסתבכת באיזה טלטל בשיער, והיה מושך וצועק. כשרואים את זה, זה נורא מצחיק, זה נראה נורא ברור. אבל בעצם, זה מה שאנחנו עושים כל הזמן, יושבים במדיטציה, נאחזים ברעיון, לא צריך לכאוב עכשיו. לא צריכות לבוא לי מחשבות כאלה. וצועקים, הצילו, 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 תוציאו אותי. זה אותו הדבר. זה קל נורא לראות את זה על מישהו אחר, כי זה פיזי, זה ברור, אבל זה התהליך, זה התהליך של היחזות. אז איך משחררים? איך משחררים את האחיזות שלנו? ופה, בעצם פה הייתי צריך להגיד את מה שאמרתי לפני דקה, שבעצם כל הדרמה, כל הטיצ'ינג, כל מה שהבודה עשה במשך 40 שנה, זה להדריך את אלפי תלמידיו באלפי הנחיות משלימות, בהתאם לסוג האדם שהוא פגש מולו, וסוג ההתניות שהוא גילה, וסוג ההקשבה שהוא גילה, הוא התאים את כל הטיצ'ים שלו, אבל כל הטיצ'ים שלו מכוון לשחרר מהאחזיות. אז אני אספתי פה איזו רשימה של כמה טיפים שאולי טוב להתחיל איתם את המסע הזה בערב. ואני רוצה להגיד שגם השחרור ההיחזות שלא נבין מזה שזה משהו שאנחנו עושים אותו רק על כלית המדיטציה. הבודה לימד הרבה מאוד דרכים, הרבה מאוד הנחיות איך להתנהג ביום יום בצורה שבסופו של דבר מביאה לפחות היחזות. אם אתם זוכרים את השיחה אתמול של רון על חמשת הכללים, לאמן את עצמנו בתודעה שלא פוגעת, שלא לוקחת משהו שלא ניתן לה. אז הטיצ'ינג הזה, האימון הזה שנעשה גם פה וגם בכל מקום, הוא מוביל לאותו מקום. לאמן את הלב והתודעה, להניח למה שלא, למה שפוגע בחיים, לשים בצד, כי זה יפגע בנו, כי זה יקבץ אותנו, כי זה יגרום לנו להיאחז, להרפות בתוך יום יום. אז אני אומר, המדיטציה זה חלק, חלק חשוב, וזה מה שאנחנו מתרגלים בעיקר פה, אבל חשוב לדעת שהוא חלק ממכלול יותר גדול. אז הטיפ הראשון שאני אתחיל איתו זה לזהות את הקשר בין אחיזה לבין כאב, שזה אולי הדבר הראשון שאנחנו עושים, כי יש קשר בין, כמו שאמרנו, בין אחיזה לכאב, יותר מזה, בין אחיזה לסבל. במסורת נוטים להשתמש במטאפורות שקל לראות ולהבין, ואומרים שבן אדם נניח רואה תפוח אדמה, תפוח אדמה זה נראה וואו, מה זה עסיסי וכזה חם וטעים, והיום ערב קר וזה בדיוק מה שאני צריך, ותופס את היד ולוקח את תפוח אדמה. עד שהבן אדם, עד שאנחנו לא נרגיש שתפוח אדמה העסיסי הזה, הטעים, היחני, הוא לוהט מניחלים, אנחנו לא נרפה ממנו. ברגע שיהיה לנו ברור לגמרי שהתפוח אדמה הזה לוהט מחום, לא נצטרך שכל, ההרפיה תהיה לבד. זה קורה. כשאנחנו מבינים שהדבר שאנחנו אוחזים בו מכאיב לנו, אז אנחנו מרפים לבד. למשל, אם אני אקח את הדבר הזה, אני אחזיק אותו ככה, אז אני יכול להחזיק אותו, כרגע זה נראה בסדר, אבל כמה דקות ייקח עד שהאחיזה תתחיל להחליף לי? 2, 3, 5, 10, תלוי כמה אני מיומן וכמה אני חזק, אבל מתישהו האחיזה הזאת תתחיל להחליף לי. אני אתחיל לראות ואני אתחיל להזיע, שכבר יהיה לי ברור שזה כואב, לא תהיה שאלה. אז אני ארפה את זה. אז ההנחיה היא לשים לב שהדבר שאנחנו כל כך רוצים בו, הוא בעצם מכאיב לנו, הוא בעצם מייצר לנו אי שקט. אז לשים לב, להתחיל לגלות בהתנסות שלנו, כדי שזה לא יהיה תיאוריה, כדי שזה לא יהיה משהו שבודה אמר, את הקשר בין אחיזה לכאב. למשל, ביומיום אנחנו הרבה פעמים נכנסים לוויכוחים ולכעסים אנשים, ואנחנו נאחזים או מתקבעים בדעה של אני צודק. והרבה פעמים שאנחנו בוויכוח וכשאנחנו כועסים, יש לנו תחושה נורא נורא חזקה של צדק. מכירים את זה? כשאנחנו כועסים, אנחנו מרגישים נורא נורא צודקים. למה? כי הכעס הוא משהו שנחווה לאורך כל הגוף. אתה מרגיש אותו מקצה הראש עד קצה הרגליים, כל הגוף שלך משדר את הכעס הזה, אז זה מרגיש נורא נכון. אז זאת אומרת, אני מרגיש את זה. אז תחושת הצדק עולה נורא חזק עם הכעס. מישהו פעם כעס וחשב שהוא לא צודק באותו רגע שהופיע כעס. אחרי זה שאנחנו מתקררים קצת, אנחנו יודעים מה, אולי זה לא רק ככה, אולי יש כאן צדק במה שהיא חושבת או מה שהיא אומרת. אז אולי אני לא 100% צודק, אני 90% צודק. אבל האחיזה הזאת בצדק, ואני צודק, היא גרעין מאוד חזק של כעס. דרך אחרת, מקבילה, זה לזהות את כשאשר אנחנו נאחזים, לזהות למה השתוקקנו, איפה יש השתוקקות לרגע. ואומר לנו הבודה, אחיזה מופיעה תמיד על בסיס של השתוקקות. יש משהו שאנחנו רוצים מאוד שהוא יקרה, שהוא יהיה, שנחווה אותו, או לחלפין יש משהו שאנחנו רוצים מאוד שהוא לא יהיה, שהוא ייעלם, שהוא יצא מתחום הגוף והתודעה שלי. והשתוקקות זה מילה שקשה להגיד אותה היום במקומותינו, בתרבות של ה-121, מתירנות, פתיחות, והתרבות משדרת לנו כמעט מכל צד ומכל גיל, השתוקק ככל יכולתך, וככל שתשתוקק יותר, יהיה לך יותר טוב ותהיה מוכן לשלם יותר, באמת אנשים מוכנים לשלם המון המון כדי שהם יוכלו להשתוקק יותר. אז זה קצת לא בונטון להגיד, חכה רגע, אולי יש משהו לא כל כך מאושר בלהיות כל אדם משתוקק. אז בואו לפחות כאן, לא נשים סימני קריאה, לא נגיד שהשתוקקות זה כך או אחרת, אבל בואו נבחן בהתנסות שלנו מה קורה לנו כשאנחנו משתוקקים למשהו. האם ההשתוקקות היא נעימה לנו? היא משהו שהיינו רוצים שיהיה לנו עוד ממנה? או שאולי יש משהו דווקא לא נעים בהשתוקקות, מאוד לא נעים, ואנחנו רוצים כבר להגשים אותה כדי שנוכל להיפטר ממנה. אז זאת הזמנה לחקירה, זאת חקירה מדיטטיבית. לזהות כשאנחנו משתוקקים למשהו, האם החוויה של ההשתוקקות הגופנית, המנטלית, האם היא נעימה? האם היא כשלעצמה היא מצב של שקט, או האם היא מצב של אי שקט? אני אתן לכם דוגמה. ישבנו היום במדיטציות כמה וכמה פעמים. בשלב מסוים, אם הופיע רגע החסד, שמענו את זה. נוכל. מתי היה יותר קל לשבת? לפני ששמענו את זה, או ברגע ששמענו את זה? או אחרי ששמענו את זה? ומאיפה ההבדל? למה עד ששמענו את זה נהיה נורא נורא קשה, בלתי נסבל, נשק. יואו, אתה מה קורה, הוא כבר לא רואה, חמש דקות, הוא נרדם. וברגע ששמענו את זה, וואו, כמה קל לשבת, אני יכול לשבת עוד 2-3 שעות. נכון? אתם יודעים על מה אני מדבר. מאיפה בא ההבדל? למה נהיה, ברגע שנשמע הגונג, נהיה נורא קל לשבת איתו? נעלמה ההשתוקקות שהגונג יישמע. כל אי השקט שיגיע, לא יגיע, יגיע, לא יגיע. אז תשימו לב, נורא קל לראות את זה אם תלוי למה אתם משתוקקים. אם נניח, יש דברים שנורא קל לראות את זה, נניח, אם אתם מעשנים או עישנתם בעבר, התכלית של הסיגריה זה ש... מאשר אותה, אני אוותר עליה. אבל לא צריך, אני יכול להירגע. שוקולד, אתה מסתובב לי שוקולד, אמרתי לשוקולד, אני יכול לחזור לגוד. אז זה סוג, השתוקקות זה איזשהו, ועכשיו אני מציע דרך התבוננות וחקירה, זה פיד אפ של אי שקט, אי שקט, אי שקט, עד שהאובייקט של ההשתוקקות מושג, ואפשר לחזור לשנית. אז בואו נחקור את ההשתוקקויות שלנו ונראה האם הן באמת תורמות לאושר שלנו או שזה תמיד משחק של סוג אפס. משעמם לי, אני רוצה קצת איזה אקשן, אז אני מכניס את עצמי לאיזה דרייב שלי, להשתוקק למשהו, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, השגתי, יכול לשים וי. אבל מה קורה? אז ברגע שהשגתי, האם אני נח על זרי הדפנה, או שישר, או כמה זמן הזה, המוח מתחיל לקדוח שוב, מה חסר לי עכשיו? אז ההשתוקקות משדרת לנו, חסר לי. אני לא שלם, וזה אולי הדבר, המחיר הגדול של ההשתוקקות. כשאנחנו משתוקקים, יש לנו תחושה ודאית וברורה, אני לא שלם, וכפי שאני עכשיו, אני זקוק ל-X, וה-X הזה יכול להיות מה שלא נשים שמה, כדי להיות שקט, כדי להיות מאושר, כדי להיות מסופר. אז אנחנו רוצים להתחיל לחקור את התלות הזאת. והשתוקקות קל להרגיש בגוף, כי האי שקט הגופני מאוד ברור. אז כשאתם רואים יושבים במדיטציה, אנא תשימו לב מתי מתחיל אי שקט, ואיזה אובייקט יש בקצה אי השקט הזה, האם זה אובייקט שאני רוצה אותו, האם זה אובייקט שאני לא רוצה אותו. המנגנון הוא אותו מנגנון, פעם זה להחזיק ופעם זה לדחות, להיפטר מן, אבל המנגנון פועל באותה צורה. אז אחרי שזיהינו את ההשתוקקות, ההמלצה ושמעתם אותה היום ותשמעו אותה עוד, זה עד כמה אפשר להשהות את התגובה האוטומטית, לדחות את האובייקט, או להחזיק את האובייקט. ההנחיה הזאת היא של לראות את הרווח הזה, מופיעה השתוקקות, אני רוצה משהו, מופיעה דחייה, אני לא רוצה משהו, היא קורית מעצמה, אין שם הבחירה, היא לא באשמתנו, היא פשוט סך ההרגלים שהתקבעו בתודעה עד כה, בא לידי ביטוי בתגובה כזאת או אחרת. אבל ברגע שיש תשומת לב, ניתן לבחור. אם אני משהה את התשוקה, את התגובה, ההשהייה, לשעות רגע לפני שאני מזיז את הרגל, לשעות רגע לפני שאני מגרד, לשעות רגע לפני שאני גוזר גזר דין על השכן שלי שנושם חזק מדי או מריח חזק מדי, יכול להיות שנגלה משהו מופלא, יכול להיות שנגלה שהתשוקה או אי השקט בא, רוקד את הריקוד שלו, ואם אנחנו לא מפריעים לו, אם אנחנו לא מאשרים אותו, אומרים כן, זה נכון, זה באמת, אנחנו לא דוחים אותו, אנחנו לא אומרים לו לב מפה, אסור לך להיות פה, יכול להיות שנגלה שהוא מין ג'יני כזה, יוצא מהקופסה, רוקד את הריקוד המדהים שלו, וצונח חזרה לאן שהוא בא. וככל שנגלה את זה יותר ויותר, שזה טבע הדברים, שטבע הדברים להופיע, לרקוד, לעשות את המאג'יק טאנס שלהם ולהמשיך הלאה, אז נגלה יותר ויותר מרווח של חופש, מרווח של חופש מאוד גדול. התובנה שיכולה לצמוח לנו מתוך התנסות ישירה כזאת, בין אם כשאנחנו יושבים במדיטציה ובין אם אנחנו מחוץ למדיטציה, שהדברים מופיעים מעצמם, רוקדים מעצמם, רוקדים את עצמם ומתפוגגים מעצמם, כשזה קורה לנו בהתנסות שלנו, נושרים הרבה מאוד מטענים של סבל. משהו בתוכנו הרבה פחות מפחד להרגיש, לפגוש את החיים, לפגוש את עצמנו. כשאנחנו יושבים במדיטציה ומופיע גל של אי שקט, משהו מאוד מוכר, יושבים וטוב, יש הרבה אי שקט, המון אי שקט. אז אנחנו, אני צריך לקום, אני צריך לזוז, אני צריך להגיד את זה, לחבות את זה, אי שקט. אבל כשאנחנו לומדים לפגוש אי שקט ומשמיעים את התגובה ורואים שאי השקט הזה מתגבר, אבל אין עם זה בעיה, כי זה הפסיק להפריע לנו שמתגבר, אנחנו מוכנים, אנחנו פוגשים עכשיו, הג'ינים עובדים את הריקוד שלהם ואנחנו צופים, וכשזה קורה, ואנחנו גם רואים שזה עובר מעצמו פה, שאין מישהו שעוצר אותו מלרקוד את הריקוד שלו, אין מישהו שגם מונע ממנו ללכת. וכשתובנה כזאת היא ישירה מתוך ההתנסות שלנו, משהו בנטייה שלנו להיכנס לסטרס, להאמין לסטרס, להיכנס לאי שקט, להאמין לאי שקט, זה לא שלא לא יופיע יותר אי שקט, יופיע גם יופיע, אבל הוא כבר לא יעבל, הוא כבר לא יפחיד, הוא כבר לא ינהל אותנו כפי שהוא עשה עד לפני שחווינו את ההתנסות הזאת. אז בעצם התרגול הזה מראה לנו הוא יכול להראות לנו שלאובייקטים עצמם, לתופעות עצמן, אין יכולת להמלל אותנו. וזאת תובנה שיכולה לשנות לגמרי את ההסתכלות שלנו לחיים. כשאנחנו מבינים שכל מרחב הטווח הפעולה של האובייקטים, זאת אומרת צלילים, תחושות, מראות, ריחות, טעמים, מחשבות, רגשות, טווח הפעולה של האובייקטים עלינו הוא יכול להיות בין נעים מאוד ללא נעים מאוד, או מאוד לא נעים. זה מה שהאובייקטים יכולים לעשות. יכולים לעורר בנו תגובה מאוד נעימה, או יכולים לעורר בנו תגובה מאוד לא נעימה. זה הטווח של האובייקטים. לאובייקטים עצמם אין יכולת להמלל אותנו. כשאנחנו מגלים את זה שהמאמלל של התגובות, המאמלל הוא התגובות שלנו, הוא איך אנחנו מגיבים על התגובות, עד כמה אנחנו נאחזים בתגובות שלנו, של רוצה, חייב, צריך, לא רוצה, שונא, שופט, לך מפה, תמות וכן הלאה. התגובות האלה וההיאחזות בתגובות, זה צריך להיות ככה, אנחנו מגלים מרחב חדש של חופש. ובמדיטציה אנחנו לאט לאט לומדים איך אנחנו יכולים לזהות את התחושות שמופיעות, לראות עד כמה הן נעימות או לא נעימות, להשוות את התגובה ולראות שהטווח היחידי של התחושות זה מאוד נעים או מאוד לא נעים, לא יותר מזה. מה שמעבר לזה, זה כבר האחיזה שלנו. אני אתן דוגמה עם כאבים. נדבר על זה מחר, נכון אתן יותר מחיות לכאבים. לכולם מופיע, אני מניח, כאב היום, הברך, הגב, הירך, המפסעה. וכאבים קורים. אבל האם כאב הוא סבל? האם כאב הוא אומללות? ונחקור על זה יותר מחר, אבל אני אקצר ואני אגיד שכאב הוא רק לא נעים, או הרבה לא נעים. והסבל זה מה שאנחנו מספרים לעצמנו על הכאב. ומה שאנחנו מספרים על עצמנו, ותשימו לב, זה גם מבחינת מדיטציה, כשמופיע כאב, האם אני פוגש אותו כמו שאני מפריע את הנשימה, או שאני מתחיל לספר לעצמי סיפור כמו איזה אידיוט אני, שאני לא יושב טוב, או כמה אני מסכן, או איזה פחד, אימאלה, הרגל שלי תירדם ויהיה לי נמק ויחלכו לי את הרגל, או זה יהיה לעולם ואני אפגע בעצמי ואני בעצם אני עושה משהו מאוד מסוכן. כשאנחנו יכולים להפריד את הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, את היחזות שלנו בסיפורים, ולהיות רק עם תחושות, אז אנחנו נגלה שזה יכול להיות מאוד מאוד לא נעים, מאוד כואב, ועדיין אפשר להיות עם זה. לא זה הסבל שלנו. לא מתוך זה אנחנו צועקים. אנחנו צועקים מתוך זה של כמה אני מסכן, של כמה אני אשם, של כמה אני לא יוצלח, של אימאלה, מה זה יעשה לי? וזה פחד, האשמה, הרחמים עצמיים, ועוד סיפורים שמיטב היצירתיות שלנו, אנחנו מספרים לעצמנו, הם האחיזה והם כואבים, אומר לנו הבודה, ואנא תבדקו את זה, החל מהישיבה הבאה, הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, כואבים יותר מאשר הכאב הולך, וזה לא שהכאב הולך לא בועט, אין בועט, אבל היא רק בועט. זה קורה גם לא עם כאבים, זה קורה גם עם חוויות אחרות, זה קורה כמובן גם עם מחשבות, זה קורה גם עם צלילים. האם קרה לכם היום כשישבתם מדיטציה ששמעתם צלילים שלא היה לכם נעים לשמוע אותם? אז כאן היה חזק מדי, מישהו לידינו נשם חזק מדי. קרה לכם אולי הלילה כשישנתם, אני מקווה שלא, שמישהו נחר חזק מדי בחדר שלכם. או... יש איזו תחושה שהצלילים הם נעימים, וזה לא התחושה, יש לנו ידיעה ברורה, הצלילים הם נעימים או לא נעימים, אין לנו שיטה על זה. אם צליל מסוים יכול להיות לא כך נעים, נכון? צליל אחר יכול להיות מאוד רך ונעים ומלודי. אז אומר לנו בודה, התחום של הצלילים זה בין מאוד נעים ומאוד לא נעים. כל אלה נתחל של אמצע. אין להם יכולת לאמבל אותנו. מה שמאמבל אותנו זה מה אנחנו מספרים לעצמנו על הצלילים האלה. אז הייתה לי התנסות, שמעתי את זה, מורים שלי אמרו לי את זה, הרגלתי את זה, ניסיתי להקשיב להם, חלק, לפעמים זה הצליח, לפעמים זה לא הצליח. והייתה לי פעם התנסות מאוד חזקה שדווקא לא הייתה בריטריט, לא הייתה עיקרית המדיטציה, הייתה בחיים, היא הייתה טרנספורמטיבית. וזה היה לפני כמה וכמה שנים, הבן שלי לקח אותי, ביקש ממני, אבא, יש מרתון תל אביב לצעירים, לקח אותי לשם. אבא, הבן שלי רוצה לרוץ ולא להיות גם מסכים, בטח שאני אקח אותו. לקחתי אותו, אבל לא ידעתי למה אמרתי כן. באתי באיזה יום קיץ תל אביבי, חם, מזיע, מהביל, לגני התערוכה, ומסתבר שלא רק הבן שלי בא לרוץ מרתון לילדים, אלא עוד איזה 10,000 ילדים ו10,000 הורים. ולא רק זה ש... באים ורצים ביחד, אלא גם ההזנקה, מכניסים את כולם לתוך איזו מכלאה כזאתי, דוחסים שמה את ההורים והילדים האלה, שהקטן, לא יודע, 5, 6, 7, לא יודע, נרוץ של 200 מטר כזה, של איזו מדליה וזה. אז עוד איזה 10,000 הורים וילדים כמונו נדחסים לתוך המכלאות של ההזנקה, ותל אביב, הורים וילדים, אז זה כמובן טרף קל לחברות הפרסום והזה, אז כל הרמקולים מעלינו וג'ינגלים ומוזיקה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה ותקנו את זה ותקנו את זה. אני, שיש לי, אני לא אגיד פחד, אבל קשה לי להיות מקום עם הרבה קהל. קשה לי כשחם, חם ומזיע, ובעיקר קשה לי עם רעש חזק, אז אני תקוע שם. עם הבן שלי, עמדת ההזנקה שלא מתקדמת, ואני מזיע, והמון המון אנשים בצפוף, ורעש כזה ג'יר, והמים מתחיל להיות מוטרף. אם חשבתם על הרגע הכי קשה לכם במדיטציה היום, תכפילו את זה ל-20, זה פחות יותר מה שהרגשתי שם. ואין לה נברוח, ואין את מי להאשים, אתה בתוך הדבר הזה. אז אמרתי, וואלה, אין מה לעשות, אני אקשיב, אני אזכר במה שתרגול אומר. נזכרתי בהנחיה, לראות האם צליל יכול לדרום מסבל. ועשיתי בדיוק את ההנחיה, הרבה להקשיב פנימה ולראות מה, איפה האובייקט ואיפה ההיאחזות. וגיליתי מאוד מהר, כמה אני נאחז בזה שאסור שיהיה כרגע רעש, שהרעש הזה מזיק לי, שהוא נורא, שזה... ובאותו רגע, משהו מעצמו, זה לא היה בחירה, זה לא היה... משהו הרפא בפנים. וההרפאיה הזאת הייתה מדהימה, כי ברגע שמשהו הרפא, הצלילים כבר לא הפריעו. היה צלילים חזקים, לא שמעתי אותם. המשיך להיות ג'ינגלים כנראה נוראים כמו שלפני זה. המשיך להיות חם ולח וצפוף, ולא הרגשתי לא חם, לא צפוף, לא דביק. הייתי פשוט שם, ולא יכולתי להגיד שחסר משהו או שמשהו מיותר. פשוט. באותו רגע נגמרו לגמרי כל הקשיים. זה היה כמו כלום. אז את ההנחיות שאנחנו שומעים פה, אנחנו יכולים גם לשמוע ויכולים גם ליישם אותן במחוץ למדיטציה. אני רוצה לסיים עם אפשרות נוספת, כי הטיצ'ינג של היאחזות הוא טיצ'ינג של לגלות את היאחזות ולהרפות. ועד כמה שניתן, אנחנו מנסים לזהות את היאחזות, לזהות את ההשתקקות, לזהות את ההתנגדות, ועד כמה שניתן לעשות את התנועה הזאת. אבל לפעמים אנחנו נגלה שזה לא אפשרי לנו, שיש משהו שהוא מעיק גופנית, נפשית, מחשבתית, רגשית, או השילוב של כל אלה, והוא יושב לנו איזשהו בגרון, או בבטן, או ב... ואנחנו, עד כמה שאנחנו רוצים, אנחנו לא יכולים להרפות. זה לא, לפעמים זה לא נתון, אולי אפילו אני אגיד הרבה פעמים, או אולי אפילו רוב הזמן, זה לא מספיק לרצות להרפות, לפעמים לא מספיק לרצות להרפות. ואז ההנחיה היא לא פחות. עמוקה היא לאפשר לזה להיות כפי שזה. הביטלס שרו שיר מולף ולט בי. זה זה. אז אם אי אפשר לעשות לט גו, אפשר תמיד לעשות לט בי. ולהניח לדברים להיות כפי שהן, זה צורה אחרת של לשחרר את האחיזה. היא לא פחות עמוקה, היא לא פחות משחררת, היא פשוט פועלת בצורה שונה. כי כשאנחנו מאפשרים באמת לדברים להיות כפי שהם, באופן שזה באמת קורה, מה שקורה מבחינה מנטלית, אנחנו מרפים מהרעיון שזה צריך להיות אחרת מכפי שזה כרגע. אנחנו לא יכולים to let it go, אנחנו יכולים to let it be. אני אסיים בסיפור מאוד יפה שסיפרה כאן על הבמה הזאת לפני כמה וכמה שנים, מורה יקרה שמגיעה לפה לארץ ללמד. היא סיפרה שהיא שנים הסתובבה עם איזו תחושת, אני לא זוכר את הפרטים, דימוי עצמי שבור או איזושהי פגימות פנימית, היה לה איזשהו קושי רגשי עם עצמה, תחושה של חוסר ערך או משהו כזה, והיא הסתובבה את זה מאז שהיא אומרת, מאז שהיא זוכרת את עצמה. והיא עבדה שנים על עצמה ועשתה המון מדיטציות והרבה דרכים. היא באמת עשתה, התקדמה וכן היא ראתה הטבה ודברים, אבל זה לא עבר אף פעם. תחושת הפגימות הזאת היא חוסר ערך או מה שזה. איך שהיא הסבירה את זה בדיוק, לא באמת עברה, נשארה שמה. והיא אמרה שהלכה לבורמה ונרשמה לשלושה חודשים ריטריט מאוד אינטנסיבי בבורמה מדיטציה. עם תקווה שעם המורה הזה, בתרגול הזה, שם, היא תוכל להשתחרר מאותו סוג של סבל. והיא מספרת שיום אחד, הרבה אחרי ההתחלה של הריטריט, אולי אפילו לקראת הסוף שלו, היא הסתובבה, היא עשתה מדיטציה להליכה, אחר מדיטציה להליכה. להיות מרגיש את המועקה הזאת, את הכאב הזה, את הדבר השד הזה שהיא סוחבת איתה שנים על גבי שנים, ולמרות כל המדיטציה וכל הדרך הזה, זה עדיין שם. והיא מספרת שלפתע עלה בתוכה הקול, שמעה בתוכה את הקול שאומר, May it be like this with me for the rest of my life. זה בסדר שזה יישאר איתי ככה עד סוף חיי. משהו בתוכה היה מוכן בפעם הראשונה לוותר לגמרי על האפשרות שזה ילך. משהו בתוכה היה מוכן לקבל את זה שזה יהיה ככה. והיא אומרת שזה היה רגע חצור מדהים, שמאותו רגע משהו נפתח, משהו התאפשר, ולא חזרה להיות אותו בן אדם שסבל כל כך מאותו דבר. אז אני רוצה לסיים כאן ולהגיד, אמרתי פה הרבה מילים, אם הדבר היחיד שניקח איתנו מכאן מהשיחה זה את הידיעה שאפשר לחוש היאחזויות, כדאי לחפש היאחזויות, לחקור אותם, לראות איזה יחס יש לנו אליהם, מה ניתן להרפות כרגע ואם לא, מה ניתן להניח לו להיות כפי שזה, אם ניקח את זה מכאן, אני מקווה ששיחה הייתה רעילה. אז בוא נשב דקה, שניים, שבת.